לאהבת אלוקים המטבעת בתוך כל נפש ישרה, מיד כשמתנערת מהמאומה השחרנית של החושים ונטיותיהם הגסות, מתעוררת היא בתוך הלב אהבת ישראל בכל אדם תרבותי, היודע יפה את המהלך ההיסטורי ואיך פעלה האומה הזאת לטובה למחשבה האלוקית בכללות האנושיות. ואם אדם זה הוא בן ישראל, מתחברת נטייה זו לאהבת המוצא, והיא נעשית על ידי זה לשלהבת פטריוטית חמה ומהירה. ומתוך שהמחשבה האלוקית הישראלית לא הניחה את העולם להיות שקוע רק במחשבה המטאפיזית לבדה, על דבר האלוקים ומושג האחדות בתארתו, כי מרחיבה את צעדי המוסר והתרבות תחת המצע של המחשבה האלוקית, בצורה חשובה כזאת שאיננה יכולה להשתכח בחליפות תקופות רבות, על כן בא גם כן החוש המוסרי המוטבע בליבו של אדם אשר לא היוות את דרכו, ומעוררו לאהבת ישראל מתוך הנטייה האסתטית של המוסר. וכשההיסטוריה מלמדת בבירור שכל חיל זה עשה לו ישראל על ידי ארצו המיוחדת, מוכרחת אהבה זו להתפשט גם על ארץ ישראל. כל אדם בעולם אוהב את השם. בסדר? איך אנחנו יודעים? כי בערך 98% מהאנושות מאמינים בכוח עליון, איזשהו כוח שברא את העולם, עשה את הדברים, משגיח על הדברים. כל אחד קורא לו בכל מיני שמות וכל מיני צורות, אבל באמת, האנושות כולה אוהבת את השם. יש איזו חבורה קטנה של כמה אתאיסטים, שגם הם בתוך תוכם מאמינים. איך אנחנו יודעים? כי אם אתה מדבר רציני עם איזה אתאיסט, בסוף הוא אומר לך שהוא מאמין בהשם. איך אתה יודע? כי בדרך כלל כשיש לו איזה צרות וזה, הוא מתחיל להאשים את השם. את מי אתה מאשים בדיוק? הרי אתה לא מאמין שהוא נמצא, אבל פתאום הוא, למה השם עושה לי את זה? חשבתי שאמרת שאין אלוקים, מה פתאום הזכרת באלוקים? גם כמעט כל האתאיסטים מאמינים. הם בעצם בתוך תוכם אוהבים את השם. זאת אומרת, אהבת אלוקים, היא נמצאת באופן טבעי אצל כל בני אדם.
יש סמידה לכוחות מתוך פחד, מתוך לא דווקא אהבה. זאת אומרת, שרואים באלוהים איזה משהו
חייב, משכן, סתני. בסוף בסוף, בתוך תוכם, כל האנשים מרגישים שהם תלויים בישות הזאת והם אוהבים אותה. כמובן שאם מישהו מעוות באישיות שלו, יכול להגיע לכל מיני מחוזות מוזרים. אבל האנושות ככלל, בני אדם באופן טבעי, מאחר והם נבראו, ויש להם נשמה, יש להם איזה כוח חיים שמחיה אותם, באופן טבעי הם מרגישים כוח, שמרגישים חיבור לכוח הזה. הם מרגישים שהכוח הזה שנמצא בתוכם, החיות הזאת היא נובעת מאיזשהו מקום. לא מנסים לעטוף את זה ולהסתיר את זה, וכמובן שמי שיש לו הרבה תאוות, אז הוא... קשה לו להאמין שיש איזשהו כוח עליון שהוא חייב לו משהו, כי הוא רוצה לעשות מה שמתחשק לו. אבל באמת אהבת אלוקים מוטבעת בתוך כל נפש ישר. אם הנפש מעוותת, אז הוא לא מרגיש בזה. אבל הנפש כשלעצמה, בטבעיותה, אוהבת את השם. זאת אומרת, עכשיו איך אנחנו יודעים את זה? כי... כמעט כל בן אדם בעולם מחפש משהו. יש לו תחושה מאוד גדולה של חוסר. אז הוא מחפש תאוות, הוא מחפש אקשן, הוא מחפש, חסר לו, חסר לו. מסתובבים בעולם אנושות שלמה וכולם, 8 מיליארד אנשים, חסר להם. הם צמאים למשהו. מה שורש הצימאון הזה? זה הצימאון להשם. זאת אומרת, השורש של כל הצימאון האנושי הזה, זה צימאון לחיים אינסופיים, לאיזו מציאות טובה, מתוקנת, שלמה. זה אהבת השם. הם לא יודעים לקרוא לזה ככה, הם קוראים לזה בכל נשמות. אבל זה אהבת אלוקים המוטבעת בתוך כל נפש ישרה. מיד כשמתנערת מהמהומה השחרנית, כן, שהאדם מפסיק להיות שיקור מהחושים והנטיות הגסות שלו, אז אהבת אלוקים הזאת, כשהיא מתנערת, מתעוררת בתוך הלב, אהבת ישראל בכל אדם תרבותי. למה? כי האנושות מכירה בערך של עם ישראל כעם שקושר את האנושות לאלוקים. לא יעזור כלום לאף אחד. זאת אומרת, האנושות עד שבא עם ישראל לעולם, כולה עבדה עבודה זרה. כולה הייתה שקועה בתוך מציאות של ריחוק נוראי מאלוקים. בא עם ישראל לעולם ופתאום מיליארדים מתחילים להרגיש, יש אפשרות להיות קשורים לאלוקים. בזכות עם ישראל, בין אם זה הנצרות, האסלאם, המזרח הרחוק, יש איזו תחושה מאוד חזקה שמתעוררת, שאם אנחנו רוצים את השם, אנחנו צריכים לרצות את עם ישראל. טוב, זה לא כל כך מופיע, נכון? זאת אומרת, בפועל אנחנו לא כל כך רואים את זה. אז אפשר להגיד שלא כל האנשים השתחררו מהשיכרון של החושים והנטיות הגסות. כן? יכול להיות איזה פר בג'ונגל, כל מה שמעניין אותו זה לאכול חלזונות ולצוד צבי ים, הוא לא מכיר את עם ישראל. אבל כל מי ששייך למהלך התרבותי של העולם, מכיר את עם ישראל. אתה אומר, גם האלה בג'ונגל יש להם טלוויזיה כבר. מה?
למדתי טלוויזציה, כאילו, שהם בקשר עם העולם.
כן, בדיוק. זאת אומרת, מי שיש באמצע הג'ונגל, כנראה שהוא לא בדיוק יודע לא מה זה עם ישראל ולא מה זה שום דבר. אבל אדם תרבותי, שהוא חי בתוך החברה התרבותית, היום דרך אגב עם פלאפונים, בטח אתה הולך בג'וגל, רואה איזה פר אחד קופץ על העת, מדבר בפלאפון באותו זמן. מן הסתם זה כל העולם היום עם פלאפונים. אז כמעט כולם תרבותיים. אז אם מישהו משתחרר משיכרון החושים שלו, אז אם הוא אוהב את השם, הוא אוהב את עם ישראל. מי שיודע את המהלך ההיסטורי של העולם, יודע שלפני 3,500 שנה לא היית יכול ללכת ברחוב בלי סכנה שמישהו יתפוס אותך, יקשור לך חבל על הצוואר ויחטוף אותך בתור עבד. ככה חיה האנושות שלנו. מוסר? ערכים של התחשבות הדדית? מה פתאום? כל אחד טרף את החבר שלו. עבדות נוראה. יותר גרוע. אם לא ירד גשם באיזה שבט, מה הם היו עושים? מתנפלים על השבט השכן, חוטפים שם 20 גברים בריאים, ומקריבים אותם קורבן לאל הגשם כדי שירד גשם. ברור, לא? קורבנות אדם בכל מקום בעולם, בלי סוף. ואת האנושות חיה באיזה מקום נורא והיום. מופיע עם ישראל, ופתאום הכל משתנה. פתאום, הלוואי שנזכה לעבדות כמו שיש בעם ישראל. איזה מין תיקון חברתי שאין כדוגמתו. הלוואי שנזכה לתנאים הסוציאליים שעם ישראל מטיף להם. האנושות כולה מתחילה להרגיש שיש כאן עם הקשור להשם. מי שלמד קצת היסטוריה יודע את זה, איך האומה הזאת פעלה לטובה למחשבה האלוקית בכללות האנושית. מחבורה של בני אדם סוגדים לכל מיני כוחות בטבע ומקריבים קורבנות אדם ולא מתחשבים באף אחד ורגשות אנושיים לא נחשבים לחברה שמטיפה לערכים של התחשבות ועזרה הדדית ואהבת אדם ואהבת השם. אז באופן טבעי אוהבים את עם ישראל. אלא מה? יש גם הקפדה גדולה על עם ישראל. למה? כי יש תחושה שעם ישראל לא מספיק עושה את העבודה. מצד אחד אנחנו מרגישים שעם ישראל הוא כל הכבוד לו, מצד שני הוא די מעצבן. למה הוא מעצבן? כי נו, למה אתם לא נביאים כולכם? נו, אנחנו רוצים עם שקשור לאלוקים ומקשר אותנו לאלוקים, ואתם עסוקים בשטויות. נו, טוב, אז אתם יודעים מה? אנחנו נחליף אתכם, אומרים הנוצרים. אנחנו כבר החלפנו אתכם, אומרים המוסלמים. אנחנו לא צריכים אתכם. זאת אומרת, אם אתם לא עם ישראל כמו שצריך, אז אנחנו... אבל בשורש הפנים פנימי זה בא מציפייה גדולה מעם ישראל. האנושות מצפה מעם ישראל. ולכן אם מישהו באמת אוהב את השם, הוא בן אדם תרבותי, אומר הרב, הוא יאהב את עם ישראל. בסדר? ואם אדם זה הוא בן ישראל, פו, זה בכלל, אם זה יהודי יש לו נפש ישרה והוא התגבר על השחרון חושים שלו והנטיות הגסות ולא כל מה שמעניין אותו כל היום זה גלידות וכל מיני שטויות, אז אדם כזה מתחבר בו הכוח הזה, האהבה הזאת לאלוקים, לאהבת המוצא. אני שייך לעם הזה ששינה את כל פני ההיסטוריה, שחיבר את כל האנושות לאלוקים, ואז זה נעשה לשלהבת פטריוטית חמה ומהירה. הוא הופך להיות פטריוט, הוא הופך להיות חסיד של האומה הישראלית, הוא מוכן להשקיע באומה הישראלית. זה לא סתם אהבת ישראל, זה אהבה משמעותית, מעשית, שיש לה השלכות מעשיות על החיים. ומתוך שהמחשבה האלוקית הישראלית לא הניחה את העולם להיות שקוע רק במחשבה מטאפיזית לבדה על דבר אלוקים ומושג האחדות, כי אם הרחיבה את צעדי המוסר והתרבות תחת המצע של המחשבה האלוקית, מה זה אומר? עם ישראל לא רק בא ואמר, יש אלוקים, פילוסופי. לא, יש לזה משמעויות, אם יש אלוקים, צריך להיות אנשים טובים ולהתנהג כמו בני אדם, יש לזה השלכות מוסריות, איך להיות בני אדם טובים. כן, עם ישראל לימד את העולם איך להיות יותר מוסרי, הוא השפיע על התרבות האנושית להיות יותר מוסרי. זה מתוך שיש לנו מחשבה אלוקית ואהבת השם, אנחנו כבר רוצים להיות בני אדם טובים. על כן בא גם כן החוש המוסרי המוטבע בליבו של אדם אשר לא איבט את דרכו ומעוררו לאהבת ישראל. מתוך הנטייה האסתטית של המוסר הוא רואה איזה יופי עצום זה. זאת אומרת המוסר העולמי, הרגש העולמי נבנה במידה רבה על ידי האומה שלנו. לא, אי אפשר לקחת לנו את זה. אפשר להגיד שכמעט היחידים שתוקפים את עם ישראל השכם והערב, זה כל מיני יהודים שיושבים בכל מיני מוסדות אקדמיים ומנסים להוכיח שעם ישראל לא היה ולא נברא, והתורה היא המצאה אנושית, ועם ישראל לא השפיע כלום על אף אחד, ולהפך, הוא רק הושפע מהנצרות ומהאסלאם ומכולם ומי... זה שנאה עצמית מאוד גדולה. לצערנו, יש את זה בתוכנו. אבל בכל העולם זה לא ככה. בכל העולם יש אהבה. אני, דרך אגב, עד שאני לא נסעתי לכמה נסיעות שנסעתי, בין אם זה היה בנושא של חיפוש אחרי עשרת השבטים, או בין מקומות אחרים, כל מקום שפגשנו גויים, כמעט כל מקום, והייתה שיחה, לא כאלה שאתה הולך ברחוב והם מקללים אותך שאתה יהודי, אבל כל מקום שהיה מפגש עם... עם גויים, מתברר שהגויים מחזיקים מעם ישראל. מי הנכדה של הקיסר היפני שאומרת, עם ישראל זה העם היחיד בעולם שיש לו ערך, וכל העמים אחים אפשר להכחיד אותם, כאילו זה מין אמירה, שהם יוכחדו גם, חשבה שהם יוכחדו. רק היפנים ועם ישראל יישארו, והיפנים ילמדו מעם ישראל איך להיות בסדר. עד לסתם ישבנו על איזה פסגה בארצות הברית באיזה חור שם עם איזה מישהו שמנהל פרויקט מאוד גדול. הוא אומר לי, העם שלכם מדהים. ויש לו כאב, הוא אומר, למה אתם לא מממשים את הכוח שלכם? כאילו, ממש הוא מרגיש שיש פה אומה. באמצע שום מקום. יש איזו תחושה כזאת, יש איזו אהבת ישראל, וכשההיסטוריה מלמדת בבירור שכל חיל זה עשה לו ישראל על ידי ארצו המיוחדת. זאת אומרת, אם עם ישראל בארצו זה ממש, אם אנחנו לא בארצנו, אז אנחנו לא יכולים להיות מי שאנחנו. מוכרחת האהבה זו להתפשט גם על ארץ ישראל, והאומות כולם, ובוודאי הישראלי עצמו, אוהב את ישראל ואוהב את ארצו. מה זה אומר לנו כל זה? שאם אנחנו פוגשים אנשים שהם די מנותקים מארץ ישראל ומעם ישראל, והם מלאי תלונות כרימון על היהודים, על העם שלנו, אז כדי לחבר אותם חזרה לאומה ולארצה, צריך לקחת אותם לטיול היסטורי. בואו נראה מה עם ישראל השפיע בעולם. פעם הזמינו אותי לתת איזו שיחה לחבורה של קצינים, כולם היו סגני אלופים במעלה שם, ולסדרה של הרצאות, הם רצו להכיר את עם ישראל, זה מה שהיה תכלית ההרצאות הזאת. אז התחלנו לפני שהיה עם ישראל, ועברנו בהיסטוריה. זה היה מדהים. זאת אומרת, זה היו אנשים שלא היה להם שום קשר ליהדות. עצוב להגיד את זה, אבל הם לא ידעו כלום. ויש הרבה ביקורת. כשמישהו לא מכיר את עם ישראל, לא מכיר את ההיסטוריה, והוא רק התפתם בכל הדברים שפיתמו אותו, כל מיני שונאי ישראל שיש בתוכנו, אז הוא סולד מעם ישראל. איזה עם מגיע זה? מי צריך אותו? אבל אם מישהו מתחיל להתוודע לעם ישראל, להשפעה שלו, על החברה האנושית, על המוסר האנושי, על העדינות האנושית, פתאום אומר, וואלה, אני שייך לעם ממש מדהים, אה? שווה להיות שייך לעם הזה. זה ממש משנה את ההתייחסות. ואז זה משנה גם את ההתייחסות לארץ ישראל. אנחנו צריכים את הארץ הזה. זה לא ארץ ישראל כקלף מיקוח עד שנעבור לאוגנדה. לא. אמר לי פעם איזה מישהו בהודו. יש לנו פה מספיק מקום בשטח, תביאו את כל הציבור הישראלי, תגורו אצלנו, אין פה ערבים, נסתדר, יהיה בסדר, אחד שחבר'ה שהם מרגישים, שייכים לשבת לבני מנשה. מה, יש לנו פה מדינה נחמדה, מזורם, יש פה מלא מקום לכולם, תבואו, נחיה ביחד עד שיבוא המשיח. אנחנו לא רוצים לגור במזורם, אנחנו רוצים לגור בארץ ישראל. אז צריך להכיר בחשיבות של העם כדי להכיר בחשיבות של הארץ, כדי להכיר בחשיבות של השפעה הישראלית על העולם. או להפך, מתוך שנכיר בחשיבות של השפעה הישראלית על העולם, נכיר בחשיבות של העם ובחשיבות של העם.
גם זה קורה שדווקא מתוך עם ישראל כמו אנשים
כגדולים? טוב, זה הזכרנו כבר באחד השיעורים, שהרב אומר שיש איזה כוח בתוך עם ישראל שהוא קצת מציק לנו. הוא כל הזמן מזכיר לנו לגלות מי אנחנו בהם. הכוח המציק הזה עלה עם עם ישראל ממצרים. הערב רק שמשה רבנו מעלה, זה כוח מציק כזה. מציק לנו, מציק לנו, מציק לנו. והרב אומר שלעתיד לבוא, החיוביים שבכוח הזה, בעצם מגלה שהם גרמו לנו לאיזה העשרה של כוחות. אבל במהלך היסטוריה, והכי הרבה הם יציקו לנו בסוף ההיסטוריה. הם יטיפו לשנאת ישראל, לשנאת תורה, לשנאת ארץ ישראל. זה כוח כזה. זה לא פלוני אלמוני. פלוני אלמוני אתה לא יודע. אבל יש איזה כוח כזה באומה. של שנאה עצמי. עכשיו, אם תנסה לברר, גם בכל אדם יש קצת שנאה עצמית כזה. זאת אומרת, אם אדם לא מרוצה מעצמו, הוא שונא את עצמו. תסתכל במראה ואומר, מי זה המפוצלח הזה שם? מה? לא מרוצה ממי שם. כן? הוא צריך לעשות עבודה פנימית כדי לאהוב את עצמו, נכון? אם יש לנו ביקורת על עצמנו, אנחנו הרבה פעמים שונאים את עצמנו. לא, אדם לא מרוצה מעצמו שהוא לא מספיק צדיק, ולא מספיק חכם, ולא מספיק זה, ולא מספיק יפה, ולא מספיק חזק, והוא לא עושה כושר, והוא לא אוכל בריא. הוא מסתכל על עצמו ואומר, איזה מגיל אני. אז הוא לא אומר את זה רשמית ככה, כל אחד והסגנון שלו, יש לו איזה ביקורת עצמית קטלנית. גם לעם ישראל כולו יש ביקורת עצמית קטלנית, זה הכוח הזה. זה מין כוח כזה שאומר, אתם לא שווים כלום. יאללה, כל מה שיש לכם לא שווה כלום, לכו תלמדו מהגון. זה כמו אדם שהוא מרגיש, אני לא שווה כלום, הנה, הוא בסדר, והוא בסדר, והוא בסדר, כולם בסדר חוץ ממנו. נו די, מספיק עם זה. אדם צריך לאהוב את עצמו, ואהבת לרעך, כמוך. אתה אוהב את עצמך, אחרי זה אתה אוהב את כולם. אבל אם אדם שונא את עצמו, איך באמת יכול לאהוב מישהו? זה לא אהבה אמיתית. אז גם בעם ישראל יש תהליך כזה של שנאה עצמית. אנחנו צריכים להגביר את האהבה העצמית, כמו שהרב אומר כאן.
אדם ששקוע בתוך תאוות ומחשבות שליליות, הוא לא יכול לדבר
איתו על זה? מאוד קשה. כי ברגע שאתה בא לאדם שכל מה שמעניין אותו זה גלידה ויין ונשים וככה, זה בעיה. הנה בחוברת הזאת שפרסמו פה בישיבה על הפלאפונים, ראיתם את החוברת הכחולה הזאת של עזים דקדושה? לא הגיע לכם. כל בן אדם ממוצע נוגע במסך פלאפון שלו קרוב ל-3,000 פעם ביום. רוב בני האדם בעולם גולשים באתרים פורנוגרפיים. זה נורא בעיון. זאת אומרת, אדם שהוא שקוע בזה, הוא פשוט לא יכול להקשיב. את תדבר על ההיסטוריה, את מי מעניין היסטוריה, תן לראות איזה סרט, אתה מבין? הוא לא מקשיב לך. הוא עסוק, כן? לא ביקשו ישראל לעבוד עבודה זרה, אלא להתיר להם הרעיות. אחר כך אומר, אין אלוקים, עזוב אותי אלוקים, לא רוצה אלוקים, הוא מפריע לי, גילו הרעיות, זה מה שמעניין. לכן קשה מאוד לדבר עם מישהו כזה. מי שהוא שקוע וזה, צריך לחשוב על פתרונות אחרים. אבל מי שלא שקוע עד הסוף בתוך שחרון החושים ותאבות גסות, אז אחד כזה שאתה תעורר בו את הקשר לאומה הישראלית, להיסטוריה הישראלית, להשפעה של עם ישראל על העולם, הוא יבוא איתך. הוא יאהב את עם ישראל, הוא יאהב את ארץ ישראל.
מה יכול להיות שהאנשים האלה הם נעים לא מתאבות אלא מאידיאולוגיה גם מעובדת?
לא הבנתי.
האנשים האלה שאנחנו כבר
מדברים עליהם להתקיעת... שהם שקועים בשחרון החושים?
כן, אתה קוראים אנשים שמתנגדים לאומה.
לא, כאן זה לא אנשים שמתנגדים לאומה. זה כל בן אדם בעולם ששקוע בתאוות, אז הוא לא פנוי נפשית, לא אכפת לו מוסר, לא אכפת לו כלום, אכפת לו שיהיה לו בקבוק יין וקצת לשתות אלכוהול. הוא לא אכפת לו מוסר, ולא אכפת לו אלוקים, ולא אכפת לו כלום. יש לך יין בשבילי, תביא יין. תודה רבה, קצת בירה, נגמר העניין. ככל שהאדם פחות עסוק בתאוות, אז מתעוררת בו אהבת השם, אהבת אלוקים. ואם מתעוררת בו אהבת אלוקים, הוא בן אדם תרבותי, אז הוא מיד מכיר בערך של עם ישראל. קל וחומר, יהודי. אם יש יהודי כזה, שהוא יתגבר על התאוות שלו, אז באופן טבעי מתעורר בו אהבת אלוקים. טוב, באהבת אלוקים, אוהב את האומה, אוהב את האומה, אוהב את הארץ.
לא יכול להיות מצב שאין לו תאוות, והוא לא עובד אלוקים ולא קשור לאומה בגלל שהוא אידיאולוג?
יכול להיות, אז אם הוא יפגוש את ההשפעה של האומה הישראלית וכו', אז האידיאולוגיה שלה תשתנה. כן? יכול להיות, הוא פיתח לתמה. אמרתי שיש מפתמים את המוחות בכל מיני דברים מוזרים, אז ודאי שמפתחים בנו אידיאולוגיות אחרות. קומוניזם, סוציאליזם וכל מיני כאלה, זימים כאלה. טוב, בסוף האידיאולוגיות האלה, אם אדם ייפגש עם ההשפעה של האומה הישראלית, להשתנה. צהריים טובים.